שלום וברוכים השבים. היום אנחנו צוללים קצת לעומק הסיפור של אברהם פריד.
הדמות באמת מרכזית, אפשר לדבר על מוזיקה חסידית בלי להזכיר אותו.
לגמרי. אז ננסה להבין יחד, דרך קצת ביוגרפיה וסיפורים, מה הופך אותו לכזה מיוחד? מה סוד הקסם שנמשך עשרות שנים?
כן, זה באמת מדהים.
והרבה מכירים את הכינוי גדול הזמר החסידי, אבל מעניין לזכור שהכל התחיל עם אברהם שבתאי הכהן פרידמן.
נכון, מקראון הייטס ניו יורק.
בדיוק.
והכינוי הזה, גדול הזמר, הוא לא בסתם, הוא פעיל תחשבים מתחילת שנות ה-80.
וואו.
כן, עשרות אלבומים, המון מהם הגיעו לזהב, פלטינה, זה מספרים מרשימים.
בהחלט.
אבל מה שבעיניי הכי מרתק זה שהוא לא נשאר רק כאילו במשבצת החסידית הקלאסית.
נכון, הוא פרץ החוצה.
בדיוק. הוא יצר קשרים, שיתופי פעולה, גם עם יוצרים פה בישראל מהשורה הראשונה.
וזה התחיל ממש מוקדם, לא? קראתי שהוא היה ילד פלא, סולן במקלת ילדים חבדית כבר בגיל 9.
כן, במקלה של אלי ליפסקר, זה נכון.
ואומרים שקטעי סולו שלו משם אפילו שולבו אחר כך בשירים שלו. זה די מדהים לחשוב על זה.
לגמרי. זה מראה על בסיס מוזיקלי חזק מההתחלה. והפריצה הגדולה זה קטע הגיע די במקרה.
איי, באמת?
כן. המפיק האגדי, שי מנדלוביץ', הוא זיהה אותו באיזו הופעה במחנה קיץ.
נו.
ומשם, הדרך לאלבום הראשון, No Jew Will Be Left Behind, ב-1981, הייתה יחסית מהירה.
וזה תפס חזק, נכון?
ועוד איך. זה היה להיט מיידי. זה קצת אפשר לומר ערער את הדומיננטיות של מרדכי בן דוד, שהיה אז השם הכי גדול.
למרות שבן דוד בעצמו עזר לו שם בהפקה, לא?
נכון מאוד, זה מראה על פרגון. אבל מה שמעניין זה שפריד עצמו, במבט לאחור, הוא אמר שהאלבומים הראשונים שלו, הראשון והשני, היו קצת חובבניים בעיניו.
באמת?
כן. הוא הרגיש שהאלבום השלישי, תנו שבח, זה היה כאילו הצעד המקצועי האמיתי הראשון שלו.
מעניין. ומשם באמת התפתח הסגנון המוכר שלו, הסאונד הזה, שהוא גם חסידי, אבל מודרני.
בדיוק. עם השפעות ברורות מרוק, מפופ מערבי.
והשירה בעברית, בהגייה האשכנזית הזאת שלו, זה הפך לחלק ממנו.
לגמרי. זה סימן האחר שלו, וזה אולי חלק מההסבר ליכולת שלו לדבר לכאלה קהלים מגוונים.
זאת אומרת?
מצד אחד, הוא אייקון ענק בעולם החסידי, בדתי-לאומי, כולם מכירים ואוהבים.
ברור.
ומצד שני, הוא צריך לגעת גם בציבור הכללי בישראל. איך? דרך קאברים, שהשמש תעבור עליי, מישהו הולך תמיד איתי.
שירים שכולם מכירים.
בדיוק. ובעיקר, דרך שיתופי פעולה. חלקם היו נראים פעם כאילו בלתי אפשריים.
כמו מי, למשל?
נו, חנן יובל, ישי ריבו כמובן, רמי קליינשטיין, ואפילו אביב גפן. הדואט בצורת.
נכון, זה עשה הרבה רעש.
בהחלט. וזה מתחבר גם להופעות שלו. הוא מופיע המון מול הציבור הדתי-לאומי.
אבל גם במקומות מעורבים, נכון? בלי הפרדה מלאה לפעמים.
כן, וזה נושא רגיש. צריך להגיד שהיו חוגים חרדיים שהתנגדו לזה, שהייתה ביקורת.
מובן.
אבל במקביל, קהלים אחרים, דתיים-לאומיים, מסורתיים, חילונים, דווקא כן הגיעו וקיבלו את זה. זה מראה כמה הוא דמות מורכבת, מגשרת כזאת.
ומשהו שתמיד עולה בהקשר שלו, זה הקשר לחבד. זה לא רק עניין אישי, נכון? זה משפיע גם על המוזיקה.
לגמרי. זה מאוד נוכח. קודם כל, הוא הוציא 4 אלבומים שלמים של ניגוני חבד. זה פרויקט ענק בפני עצמו.
וואו, 4?
כן. ויש כמובן את הסיפור המפורסם עם הרבי מלובביץ'.
עם הדולר.
בדיוק. שהרבי הורה לו לשים דולר לצדקה בתחילת כל הופעה ובסיומה.
והוא עושה את זה עד היום.
מדהים. זה מנהג שמלווה אותו עשרות שנים.
זה מראה על חיבור עמוק, וכל זה מתרגם להצלחה, ללעיתים, הרשימה פשוט אינסופית.
כן, קשה לבחור מאיפה להתחיל.
נכון, יש את עלה הקטן שלי, שזכה לשיר כל הזמנים במצד של כל חיים יוזית, יש טניה, אדרבה, חזק, ירושלים שבלב.
לעיתים ענקים, אחד-אחד.
ענני בידיך שהיה שיר העשור שלהם, וזה ממשיך ממש עד היום. אבא עם ארי היל היה פשוט מרגש ונגע בכל כך הרבה אנשים גם מחוץ למגזר הדתי.
כן, זה שיר מדהים.
ואל טיפול עם חיים ישראל ובן זישטיין, שיר השנה בכמה תחנות בתף שין פי גימה. הוא כל הזמן זוכה בתארים, זמר השנה, הכי מושמע, הוא פשוט שם. והוא ממשיך ליצור כל הזמן. לא נח לרגע, מוציא סינגלים, משתתף בפרויקטים כמו צמאה.
נכון, שזה פרויקט חשוב בפני עצמו החיבור הזה לישראליות.
והוא גם מגיב לאירועים, ראינו את מי שבירך לחיילי צהל אחרי השבעה באוקטובר.
וגם הדואט עם גפן שהזכרנו, בצורת, יצא בתקופה מאוד מסוימת.
ואי אפשר שלא להזכיר את המשפחה המוזיקלית, האחיינים שלו הם גם כוכבים בפני עצמם.
נכון מאוד. בני פרידמן, שמחה פרידמן, האחים מרקוס, מהיום השמיני, אלי מרקוס. זה ממש שושלת.
לגמרי.
אז אם מסכמים רגע, פריד הוא הרבה יותר מזמר, הוא באמת, כמו שאמרת, תופעה.
כן.
הוא הצליח בעדינות ובחוכמה לנווט בין עולמות שונים, בין חסידות לישראליות, בין דתיים לכלליים.
הוא התפתח עם השנים.
מאוד. ספג השפעות, התאים את עצמו, אבל תמיד שמר על הגרעין הפנימי שלו, על השורשים החבדיים. והעובדה שהוא כל כך רלוונטי ופופולרי אחרי כל כך הרבה שנים, זה פשוט אומר הכל.
וזה משאיר אותי עם מחשבה כזאת לסיום. מה בעצם המסע הזה שלו? מילד פלא בניו יורק, דרך ההפיכה לאייקון חסידי, ועד לדמות שמצליחה איכשהו לחבר קצוות בחברה הישראלית, גם כשיש מתחים לרגישויות.
כן.
מה זה מלמד אותנו? אולי לא רק עליו, אלא על המוזיקה היהודית בכלל, על הזהות היהודית שמשתנה היום.
זאת שאלה מצוינת. אולי זה באמת סיפור גדול יותר, סיפור על קשרים ועל שינויים.
כן, משהו להרהר בו אחרי שנסיים.